להכיר במורא שלכם גבורה, אתה שלום, שמחה שלום, יהי רצון שתשים עלינו שלום. סעיף סמך א', הסיבות יש מהן כלליות ועומדו מרומו של עולם. סיבת חום, השמש בכוחותיה שופים מאיתה וכיוצא בזה. השם יתברך הוא אדיר במרום. מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אדיר במרום? שהוא מושל במרומים כרצונו, ומוכנים להיות משתנים לפי המטרה שחייבה חוכמתו יתברך. מצד אחד, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות, זה דברים, סיבות כלליות. סיבות כלליות, הכוונה, כוחות יסודיים במציאות, כוחות כלליים, עקרונות על חוקי יסוד של המציאות. ועל זה נאמר מרום. מרום, כוחות עליונים, כוחות ראשיים. והקדוש ברוך הוא אדיר במרום. אדיר זאת אומרת שהם, הוא מנהיג אותם כרצונו. כן, אדירות זאת ביטוי של הנהגה מאוד רחבה, הנהגה מאוד ללא מגבלות, כמו שאומרים, מלך אדיר, שאין לו, אין גבולות להנהגה. זה סוג אחד של כוחות, סיבות שנמצאות במציאות, סיבות כלליות. אבל בעולם יש גם סיבות פרטיות, חוץ מזה שיש חוקי יסוד וקרונות על של המציאות. יש המון המון עניינים שונים ושונים שמסתובבים פה בעולם, דברים מקריים כאלה ואחרים, והם רבות מאוד. והיה עולה לדעת למור שמריבויים ורחוקם ממקומם אין נצבות למקרה חלילה. כמו שלמשל הפילוסופים, הרמב"ם מזכיר את שיטתם במורה נבוכים, שהשיטה הפילוסופית הייתה שהקדוש ברוך הוא משגיח על חוקי העל של המציאות. בחוקים שם באמת מתגלה הנהגה אלוקית חד משמעית, אבל בכל האירועים השונים, בכל המקרים השונים שמתרחשים בטבע, שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא, הוא לא מנהיג, הוא לא מתגלה שם השגחתו. וכך היה אפשר לומר חלילה שהדברים הפרטיים, המקרים, נזבים פה בעולם. או שלא יצואר כל כך בנקל אפשרות לעצור בעד זרם של סיבות רבות. גם אם תאמר שאין השגחה, אבל השליטה האלוקית היא מוגבלת, כשיש המון גורמים, לאין מספר כשמחוות איזה דבר. לכן אנחנו רוצים להשלים את התמונה ולומרים שלא רק שהקדוש ברוך הוא אדיר במרום, הוא גם שוכן בגבורה. שוכן זה בא לבטא משהו שבארץ, לא במרומים, למטה. הקדוש ברוך הוא גם מנהיג את הפרטים של המציאות על כל מקריה, ופה מופיע ביטוי גבורה. גבורה, מסביר הרב, מתגלה על ידי המון סיבות שמחוללי כל גבורת המציאות. בהרבה מקומות הרב מסביר, גם בעולת ראייה, אני כאן במקומות שגבורה הכוונה ירידה לפרטים, שהקדוש ברוך הוא גיבור, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יורד לכל פרטים, כמו שאנחנו רואים גם בתפילה, אתה גיבור לעולם השם. מה זה אתה גיבור? סומך נופלים, רופא חולים, עתיר אסורים, יורד לכל הפרטים עד למצב שבו אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא, מתעסק עם ישני אפיו. זאת גבורת המציאות. והתברך שוכן בגבורה, שוכן מנהיג בתוך הפרטים, בתוך הסיבות הפרטיות, ומחיה אותם בשפעו, ולכן הן מוכנות להיות נפעלות רק כפי סוד ההשגחה העליונה. אז אם כן, ההשגחה היא כוללת גם את חוקי העל של המציאות, את המרומים, וגם את הפרטים הקטנים שנראים לכאורה מקריים. זה שני הצדדים של ההשגחה. אחר כך אנחנו מוסיפים שההשגחה הזאת יש לה מטרה. אתה שלום ושמך שלום. אתה שלום, כללות המציאות בתעודתה הכוללת, שאין אנו יכולים כלל לבטא את עניינה, אנו מייחסים אותה לשם השם יתברך, יען כי ממנה נכיר את יוצרה בכללות. אתה ושמך. כן, קודם כל, מה המושג של אתה שלום ושמך שלום? כן, אתה זה הקדוש ברוך הוא. נכון. הקדוש ברוך הוא יש כמובן מטרות, אבל כשאנחנו רוצים להיפגש עם המטרות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אנחנו הרי לא יודעים להגדיר מה המטרות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה מאוד, זה סוד כזה. אנחנו רוצים לסכם, תגיד לי במילה אחת מה מטרות השם בעולם. אז אנחנו רוצים להגיד בתמצית, כינוי, להגיד שם קוד למטרות הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, אנחנו קוראים לזה שמו של הקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה המטרות, או המטרת העל של הקדוש ברוך הוא במציאות כולה. כן, שמו בגימטריה, שם מם וו, שין מם וו זה רצון בגימטריה, ושם זה התכלית הכללית. ולכן שאנחנו רוצים להגיד אתה שלום ושמך שלום, זאת אומרת שרצון השם העקרוני ורצון השם המתגלה במציאות באופן כללי, שזה שמו, ומהמציאות אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, את הרצון האלוקי. כל זה שלום. מה זה שלום? ודאי לנו שהתעודה הכללית, המטרה הכללית של כל המציאות היא טובה גמורה לנמצאים, שלכולם יהיה טוב. זה נקרא שלום. השם אומנם יאמר לדבר שאנו יכולים לבטא בשפתנו. שמך זה משהו שאפשר התייחסות למציאות, חלקי המציאות שאנחנו נפגשים איתה, פרטי הפעולות המתהוות בעולם, שכולם הם על פי השכחתו ורצונו העליון, הוא רק לתכלית הטוב והשלום, כי חפצו יתברך שגם החלקים יהיו מוצלחים ומניעי התכלית הטובה יהיו גם טובים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משגיח גם למעלה גם למטה, אדיר במאורם שאוכלן בגבורה. הקדוש ברוך הוא הרצונות שלו הפנימיים זה שיהיה שלום טוב לכל המציאות כולה, וזה גם מתגלה בפועל, שמחה שלום. כך זה באמת המציאות. זה לא רק שזה הרצון האלוקי הפנימי, אלא באמת שמחה, באמת חלקי המציאות כולם מונהגים בהשגחה וברצון עליון לתכלית טובה. כיוון שכך, אנחנו מבקשים, יהי רצון בפניך שתשים עלינו שלום. שתשים עלינו הכוונה שלא רק אובייקטיבית המציאות היא שלום, אלא שגם אנחנו נזכה לחוש את האובייקטיביות הזאת באופן סובייקטיבי. ביחס המציאות לנו יהיה שלום, שאנחנו ניפגש עם השלום. זה ודאי שהכל שלום, ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה הכל למטרת שלום, אבל אנחנו רוצים גם אנחנו לחוש, להרגיש, להיות שייכים נפשית לתודעת השלום. בזה נכלל גם כל הפרטים הנרמזים בדבר אפשרות הגמורה של התהפכות כל הסיבות. הכל יכול להתהפך בין מצד תכליתן, בין מצד עצמן לטובה, אף על פי שמוכנת להערה, שגם דברים שנראים מאוד רעים יתגלגלו לנו לטובה, כי הכל בידי שמיים. ובאמת גם זה שיש לכאורה רע במציאות זה רק סובייקטיבית אלינו. הרע הוכן להשלים את הטוב. ההשלמה בייחוד בנוגע לבני אדם היא הטבה דרכיהם. לפעמים הקדוש ברוך הוא בשביל לקדם אותנו, להשלים אותנו, אז הוא מתגלה אלינו במידת דין חמורה. אבל אנחנו רוצים תמיד להוציא את המטרה החיובית, וכל שתספיק בזה הידיעה של אפשרות הרע ליוצר ממנו, כבר הופקה תכלית ויצא השלום. ממילא אין צורך שיהיה בפועל, כי אם טוב גמור וברכה. אם אנחנו מוציאים את המטרה, אם מגיע איזה איום ואנחנו בזמן מטיבים דרכנו, אז אין כבר צורך בפועל במימוש של האיום הזה, אין צורך ברע בפועל. כל זאת הייתה דרשה של אחד החכמים, מהמימר מרזות רב הרבשי, שישבו ביחד והיו צריכים לחדש כל אחד חידושים אחד לשני. זאת הייתה דרשה אחת, אבל יש עוד דרשות. פתח אידך, היה עוד חכם אחד, יכול להיות שזה לפי הסדר וזה מרזות רב, והוא פתח כיוון אחר, נושא חדש. איימן דאי למטה, אדם שמגיע לאיזה עיר ודחיל מעין הבישה, מפחד מעין הרע, לינקון זקפה דיד עד ימין, ילקח את האגודל של יד ימין ויחזיק אותו ביד שמאל, ואת האגודל זקפה דיד שמאלה ביד עד ימין. זאת אומרת, לחבר שכל יד תחזיק את האגודל של היד השנייה. ואחרי שהוא עושה את זה גם צריך להגיד משהו לאמא אחי, אנה פלוני בר פלניטה, אני פלוני בן פלוניטה מזרע די יוסף קטיה, אני מהמשפחה של יוסף. לא שאלת בעין אבישה, אין עין הרד, הכתיב אין פורט יוסף ואין פורט עלי עין. אמר רב, אל תקרי עלי עין אלא עולי עין, מעל העין. רבי יוסי בר חנינה אמר, מאחה וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבים מים מכסים עליהם, ואין הנרה שולטת בהם, אף זרו של יוסף אין הנרה שולטת בו. ואם הוא מפחד עדיין מעין אבישה דילי, מעין הרע שלו עצמו, לך זה אתר פדה נחרד ישמאלה, שיסתכל על הצד השמאלי של החותם שלו. מה זה העין הרע בכלל? על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרע שתפעול לרע. אנחנו יודעים שיש השפעות באחד על השני, אנשים משפיעים אחד על השני, יש השפעות שאנחנו יכולים להבין אותם בצורה רציונלית, שאדם מדבר ואנשים מושפעים מזה, הם לוקחים ללב מה שהוא אומר וכן הלאה, אבל יש השפעות כלליות. למשל, לפעמים בן אדם נכנס לחדר, הוא לא אומר שום דבר, אבל כשהוא נכנס לחדר כבר נוצרת איזו אווירה מסוימת, כולם מרגישים איזה רגשות. אדם אחד מרגיש פתאום לא בנוח. למה אתה מרגיש לא בנוח? לא יודע מה, יש, אתה רואה את הפרצוף שלו, אתה מרגיש כזה לא טוב לך. הפוך, אתה רואה בן אדם אחד אחר שאתה לא מכיר, הוא נכנס לחדר, אתה מסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו, הוא לא אומר אף מילה, איך שאתה רואה אותו נראה לך מצב רוח טוב. למה? איך זה קורה? יש השפעות נפשיות, לא רציונליות, זה סוד גדול, בין אנשים. אנשים מושפעים אחד מהשני לא לכך בצורה הגיונית. כן, יש איזה המון מחקרים פסיכולוגיים, איך שלמשל יש אדם שהוא סוכן מחירות, יש לו פרצוף כזה שעכשיו רואים אותו כל האנשים, עכשיו רואים אותו מיד עיניים רכים כאלה, מתרקחים, כולם מתרקחים. למה? אין הסבר, יש לו פרצוף כזה. ואז עוד לפני שהוא התחיל את המסע ומתן כבר הוא ניצח, כי כולם כבר נמצאים במצב של ריכוך, יש לו כישרון כזה. אז זה סוד, כן, איך הנפשות מושפעות אחת מהשנייה. אבל זה מוליד גם השפעות לא טובות. יש גם השפעות של עין הרע. עין הרע הכוונה השפעות נפשיות שזורמות מאחד לשני בצורה שהיא מזיקה לי. יכול להיות שאפילו אדם אחד לא מתכוון להזיק לי, אבל משהו באישיות שלו, במפגש שלי איתו, יוצא לא טוב. הרב מדבר על זה בעולת ראייה, אנחנו אומרים, מברכים, אומרים כל יום מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחיק אותנו מאדם רע ומחבר רע. אז אדם רע הכוונה אדם שהוא רע, אז מה זה חבר רע? אלא הרב מסביר שמה, או משכן רע, שיש אדם שהוא לא רע באמת, אבל החברות איתו והשכנות איתו לא יוצא לך טוב, משהו לא הולך. תמיד שאתה איתו אתה משהו לא הולך טוב, תמיד אתה איתו בלי שום כוונה רעה מצידו, תמיד אתה מתבלבל במה שאתה רוצה להגיד, אתה לא מוצא את עצמך, אתה תמיד יוצא לו בסדר בסוף, ואתה מבין למה. זה סוד הנפשות. אז זה, יש לפעמים התפעלות, אבל זה, הסוד הזה, העין הרע לא פועלת כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעל. בגלל שאתה אדם חלש, אז אתה מתפעל מאוד מכל דבר. למה אתה חלש? תוכן החלישות באה על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. אתה לא מספיק גבורה מי אתה. כשאדם האישיות העצמית שלו לא מספיק גבורה לעצמו, אז הוא אדם מאוד, הוא אדם טוב, אבל מאוד מושפע מהסביבה, כי הוא באמת לא יודע עד הסוף, הוא לא באמת נחוש מי אני, מה אני רוצה. הוא מושפע מאוד מאוד מהאנשים. כל אחד שמסתכל על מישהו כבר מושפע ממנו, רואה משהו, כל דבר מיד נוגע לו, ולא יהיה מרכז לפעולותיה. אתה אדם חסר מרכז, חסר אופי. אלא המבט החיצוני של העין הוא המשפיע עליך יותר מכל. אתה כל כך חסר זהות שהעין כל פעם משך אותך למשהו אחר. אתה רואה את זה, אתה מסתכל ככה, זה תופס אותך, כל פעם משהו אחר תופס אותך. אם אתה, יש לך אופי, יש לך זהות, אתה לא נמשך אחרי כל דבר, וגם לא מתפעל מכל דבר שמסתובבך. נפש חלשה כזאת, חסרת עמוד שדרה, השפעה חיצונית פועלת עליה להיות מרכזת את דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם מההשפעה החיצונית לרע גם כן. ההשפעה הזאת שהיא מונעת ממנה מרכז, אין לה מרכז בחיים, אז זה גם לדברים לרעים. ואדם מגיע לעיר חדשה והוא מפחד. באשר כלל, בכלל התחלקו פעולות האדם למעשיות גופניות הבאות מצד הכרח ותועלת התבצרות מצבו החומרי, ומעשיות שכליות הבאות להקנותו דרכים מושכלים. באופן כללי אפשר לחלק את מעשי האדם לשני חלקים. כידוע יש לנו שתי ידיים, וזה לא סתם שקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי ידיים, אלא הוא רצה לומר לנו שבאמת המעשים שלנו מתחלקים לשני סוגים. כי אנחנו רואים שיש הבדל בין ימין לשמאל, זה שתי ידיים שהן לא זהות, הן לא שוות. זה לא כמו העיניים שהן שוות, או הרגליים שהן שוות, פחות או יותר. לא, הרגליים גם לא ממש שוות. אבל הידיים זה מאוד בולט, שידם שימני או שמאלי זה ממש מאוד בולט. למה? כי זה בא לומר שאמת יש שני סוגי פעולות. לכן כתוב שלמשל שאדם עושה מצווה, אז כתוב לעשות אותה ביד ימין דווקא. או שאדם לוקח פרי לברך עליו, אז כתוב להחזיק ביד ימין. יש הלכות בדבר הזה, כי יש הבדל, יש פעולות ששייכות לימין ויש פעולות ששייכות לשמאל. אנחנו מבקשים סליחה מכל השמאליים, זה לא משהו אישי, פשוט להגיד הפוך אחד על השני, כאילו כל מה שאנחנו אומרים לפרש עליהם. יש דברים שהם קשורים לצד הגופני. מה זה הצד הגופני? ההכרח. אין ברירה בעולם הזה, צריך לעשות כל מיני דברים בשביל להתקיים. זה בשביל לבצר את המעמד החומרי. וזה נקרא שמאל. שמאל זה הפעולות ההכרחיות של המציאות. ויש פעולות שנקראות ימין, שהן שכליות, זאת אומרת שהן לא נובעות מהכרח המציאות, אלא ממטרות, מגמות, מערכים שאתה רוצה להתקדם אליהם, להקנותות דרכים מושכלים. אז ימין זה שם קוד להתקדמות הרוחנית המוסרית של האדם, מעשים, מצוות אמרנו עושים ביד ימין, נכון? ברכות ביד ימין, כל מיני דברים טובים עושים דווקא ביד ימין. כתוב חתן שהוא מתחיל ללכת לחופה, אז כתוב שאת ההליכה שלו לחופה יעשה עם רגל ימין בהתחלה, ככה כתוב. בכלל כתוב כל מיני דברים על ימין, להיכנס, שמוליכים את הספר תורה, מוליכים אותו מצד ימין תמיד, כל פניותיך היו לימין, בקודשים גם יש, בכל העבודות של הכהנים שעולים למזבח, אז תמיד הכהנים הולכים לימין, גם אם הוא צריך להגיע לאיזה פינה אחרת, הוא הולך קודם כל מימין, כל מיני דברים. זה עניינים רוחניים, אבל בעניינים גשמיים, להפך, אנחנו משתמשים ביד שמאל. טוב, זה הכי קשור לתפילין, שהחידוש של התפילין הוא שגם אנחנו רוצים שגם את הפעולות הגשמיות, החומריות, גם אותם לקשור, לחבר לעניינים הרוחניים. עניינים הרוחניים, עמוס, יד ימין, לא צריך לקשור אותה. היא עסוקה בעניינים רוחניים. אבל היד שמאל, שזה פעולות הגשמיות, צריך לקשור, לחבר. טוב, כל זמן שלא ישכיל האדם בדבר הקשר החזק, צריך לקשר את שני חלקי פעולותיו. אם האדם לא מבין שצריך שקשר את היד שמאל ויד ימין, שגם הדברים הארציים הגשמיים יהיו קשרים למגמות רוחניות, ואיך שמגמותה השכלית תהיה נשלמת רק אם יראה שתהיה כולה מתאמת ביותר יוצאת מהכוח אל הפועל, להכתיר ולהשלים את הכוח המעשי. צריך לברר שהמטרה הרוחנית, הדברים הרוחניים צריכים להשפיע ולהתבטא ולצאת לפועל בצדדים הגשמיים, שיד ימין תתבטא גם ביד שמאל, שיד שמאל תממש אותה, והכוח המעשי, כשיהיה משוכלל כל צורכו, ישים מקום להשלים ביותר את הכלים השכליים, שהצד השמאלי, הצד המעשי, החומרי, יעזור, יסייע להשלים את המטרות הרוחניות. כשהאדם משתף פעולה בין ימין לשמאל, בין השאיפות הרוחניות, המעשים הרוחניים, מעשי המצוות, לבין המעשים הגשמיים, מניח תפילין, זאת אומרת יוצר קשרים, אז ימצא האדם את מטרתו בחיים. יותר ויותר ברור, יש לאדם כיוון, הוא לא מתפזר, פעם הוא ככה, פעם הוא ככה, יש לו מגמה. נכון שיש צדדים יותר רוחניים ויותר גשמיים, אבל סך הכל שניהם שותפים, עובדים ביחד, בתיאום. יש פה אופי, יש פה מישהו, יש פה איזה דרך, כן, של האדם, יש פה איזו מטרה ישרה בעולם הפנימי, ונפשו תדבק ביראת השם ואהבתו, שהוא חופץ חדרי בטן ודרך אלוקים נשמת אדם. ואז תהיה הנפש רוממה הרבה יותר מאותה מדרגה פחותה של תליית מרכז חייה, רק על פי מבט של העולם החיצוני. במצב כזה שיש תיאום בין ימין ושמאל, יש לך כיוון בחיים, אז אתה לא כל הזמן מעצב את החיים שלך לפי מה מסתכלים עליי, מה אומרים עליי, מה זה פלישות. אדם תלוש, אדם שאין לו דרך בחיים, הוא לא מתואם בין השאיפות שלו לבין המעשים שלו, אין הרמוניה בין מה החלומות הרוחניים שלך, מה המצוות, עולם המצוות לעולם החולין. אדם שיש בו קרעים קרעים, ניתוקים, אז הוא בהרבה מובנים הנפש שלו חלשה, הוא לא מגובש, אז הוא מאוד מושפע. אז סדר היום שלו ואת האופי שלו ואת המצפון שלו הוא מחליט הרבה פעמים לפי השפעות סביבתיות, מה אומרים, מה מקובל, מה הולך עכשיו, מה אופנתי, מה חושבים עליי. הדברים האלה יותר מדי משפיעים על האדם, הוא מנגן את האישיות שלו כל פעם לפי מנגינה אחרת, לפי מה שהסביבה החיצונית, זה נקרא עין הרע. זאת אומרת שאתה מושפע יותר מדי ממבטים חיצוניים, יותר פחות מהדרך שלך, מהאישיות שלך. מזה באים רוב הקלקולים הנוהגים בחיים המאורגנים. רוב הטעויות שבני אדם טועים ומתקלקלים בעולם הזה, זה בגלל שהם אין הדרך שלהם, והם כל הזמן זזים לפי משב הרוח, לפי למצוא חן, לפי מה שאומרים, לפי מה שמקובל. אבל אנחנו רוצים לצאת מזה, שכל כובד נפשו יהיה פנימה, שיהיה לך אישיות משלך, זהות עצמית, דרך שהיא שלך. מתוך שימצא את האושר האמיתי, מתוך שאדם יש לו דרך משלו, מנוחת נפש בעולמו הפנימי, אז הוא לא משועבד להשפעות החיצוניות. יש לך אישיות משלך. תלמידי חכמים, אומר המהר"ל בנתיב התורה, חוזר על זה כמה וכמה פעמים, הגדרה של תלמיד חכם שהוא לא נפעל, לא מתפעל מהסביבה. זו הגדרה של תלמיד חכם, לא מתפעל מהסביבה, יש לו דרך, יש לו זהות, יש לו אישיות, וכולם ככה. אז מה אם כולם ככה? והוא אומר ככה, והוא חושב ככה. בסדר, יש לי דרך, אני מאמין בה, אני הולך איתה. הוא לא משועבד להשפעות החיצוניות של הבריאות הסובבות אותו. הוא לא שם את מבטיהם בתור מרכז לחייו. מה אומרים עליי, איך מסתכלים עליי, זה לא מה שמנחה אותי בחיים. הוא לא כל יום עושה סקרי דעת קהל, לראות מה חושבים על הפיזם, מחליט מה לעשות מחר בבוקר. אלא הוא מתעלם משליטה רעה חיצונית, הפועלת בפועל אלה הנפשות הנמוכות והחלשות. אז לכן כשאנחנו נתקלים מחשש לעין הרע, כלומר, כשאדם עומד, אני מרגיש חלש נפשית, אני מושפע יותר מדי מהסביבה, ממה אומרים עליי, ממה מסתכלים עליי, ממה כולם עושים, אני צריך להבין שהנושא הוא יותר בתוכי, ליצור שיתוף פעולה בין יד ימין יד שמאל. זאת אומרת, לגבש דרך בין המעשים הרוחניים למעשים הגשמיים. יותר ויותר ליצור פה הרמוניה פנימית באישיות. ממילא, תעבוד על הבניין הפנימי של האישיות שלך, על אחדות החיים שלך, אתה תראה שכשאתה יותר ויותר מאחד את החיים שלך בפנים, ממילא לאט לאט פחות ופחות ישפיע עליך מה שקורה בחוץ. אל תריב עם מה שבחוץ, פשוט תבנה יותר ויותר אחדות פנימית. כן.
אני אומר, חיבור בין הרוח לבין הגשמיות, זה רק בעצם חיזות הרוח.
No. אתה צריך להשקיע גם בעניינים גשמיים, לעשות אותם טוב, כי הם צריכים לעזור ולממש דברים מאוד חשובים. אבל אם אתה ברור לך שכשאתה עסוק בדברים הגשמיים זה בשביל המטרה הרוחנית, אתה שומר על שפיות, אתה שומר על נושיות. אדם, הוא יודע מה, הוא רוצה, הוא מזמין אורחים לשבת, בסדר? והוא רוצה שיהיה להם טוב, שהם ירגישו טוב בשבת. אז הוא תורח, הוא מכין, עושה את כל הסעודה יפה ומנקה את הבית, זה כל מיני דברים, זה יעצמו לובדת. בשביל מה? בשביל בסוף להרח את האורחים, נכון? אם כשהוא עושה את כל העבודות, הוא כל הזמן ברור לו, המטרה היא בשביל האורחים, שהם ירגישו טוב. מטרה טובה, אז הוא שומר על האופי שלו. אבל אם הוא לא שם לב, הוא שוכח כבר שהמטרה שלו זה הכנסת תוכן שירגישו טוב, אז יכול לטעות, כבר נהיה נושא אחר, הנושא נהיה מה יגידו עליי, מה חשבו עליי, אני לא יודע מה, איך הם, מה, כשאני אתארח אצלם, מה הם יעשו לי, לא יודע, כל מיני דברים, אתה מתחיל לברוח, נצר נתק, והאדם נהיה מושפע מהמון המון דברים, מסתכל לא מקובל, מה עושים אחרים, אין לך דרך, תלך איתה. ככל שיש תאום בין ימין ושמאל, בין המטרות הרוחניות, המעשים הרוחניים, בין כל הדרכים הממצאים שמובילים, אתה פחות ופחות מתבלבל. אדם למשל, בשביל, לפעמים אדם צריך, רוצה לתפקיד מסוים, בשביל לבצע מטרה מסוימת, שהיא נראית לו חשובה. אם אדם לא זוכר את המטרה, אז הוא נהיה כבר, הוא עוסק בתפקיד. מה התפקיד? מצד מה? מצד מה שהכבוד, מה שאומרים על זה, מה נחשב, לא נחשב, כבר איבד לגמרי את הראש. יש חוסר זהות בתוכו, אז הוא מיד מושפע מהסביבה. פעולת יד ימין מכוונת נגד הפעולות השכליות, פעולת יד שמאל למעשים החומריים, שהם האמצעי להוציא את הפועל, את פעולות הידיים. האצבעות, מה זה אצבע? אצבע זה כלי המעשה, זה הפרטים, מעשה אצבעותיך. הגורם הראשי להוציא לפועל הגמור, האצבע הכי חשובה מכל האצבעות, שהיא הכי משפיעה על עולם המעשה, זה האצבע האגודל. כי עם האגודל אפשר לעבוד הכל, להחזיק עץ צריך אגודל, להחזיק כל דבר, להחזיק אותו צריך אגודל. כל פעולה האגודל, היא האצבע הכי חשובה. אדם שאין לו אגודל, האצבעות שלו כמעט אפשר לעשות אתם כלום, רק נגן בפסנתר אולי אפשר. אין כמעט מה לעשות עם יד בלי אגודל. זה האצבע הכי חשובה, כי היא יוצרת את התמיכה, את החוזק, היא עובדת עם כל האצבעות, האצבעות האלו לא יכולות לעבוד לבד אחת עם השנייה, היא עובדת עם כולם, לכן היא עוגדת גם, זה נקרא אגודה, היא עוגדת את הכל. אז האגודה על זה כוח המעשה של האדם. טוב, יסוד התורה הוא שהפעולות לעולם פעולות על הדעות, מה שאתה עושה זה להשפיע על האישיות שלך, כמו שהחינוך אומר כמה וכמה פעמים, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות בפרך פעולות עצמן. אבל לפי שאין הפועל יודע את איכות העם הפרטית, אתה לא יודע כל מעשה בדיוק איך הוא משפיע, אבל באופן כללי תדע לך שמה שאתה עושה בסוף משפיע על האישיות שלך. כוח הפעולה גדול עד מאוד ופועל כל אחד על כל אחד כפי הכנתו וכישרונו, ולא תועלת לא תצא, כל פעולה מכוונת אל חוכמה ושלמות שתעשה, לבד התועלת הגדול שיש להתנחלות הפעולה להנחיל גם את הדעות הכרוכות עמה. חוץ מהפעולה הנקודתית יש נחלה גדולה, יש המון השפעות, אתה עושה מעשה חיובי, יש לזה אחר כך המון השלכות נפשיות מסתעפות בין המוכשרים לזה שבאם בכללו. לכן כדאי למטה, אתה מגיע לעיר, עיר כפי המובן שהוא רוצה בטבע לקנות לו חברה, אתה מגיע לחברה חדשה, חברה ראות זה טוב, זה מועיל עניינים גשמים ומוכנים, אבל כשאתה בא לחברה אז האדם ראוי להשפעה של שיעבוד העולם החיצוני, אתה על סוף להתעסק כל הזמן בצדים החיצוניים של החברה, שיעשה מרכז ענייניו רק את הסכמת הזולת, מה יגידו עליי, מה מקובל, מה נחשב, עם מציאת חן בין זולתו ברכוח חיצוני, וזה לא טוב, זאת עבדות פנימית. במקום להיות מי שאתה, אתה כל הזמן עסוק בהתייפות כלפי הסביבה ולהגיד מה שמקובל ולמצוא חן, ואתה לא אתה, זה חלישות נפשית, זה מצב נמוך מאוד, זה רקנות כזאת, מה שמכשיר את האדם לידי מצב מושחת. בסוף אתה תוותר על כל הערכים שלך בשביל למצוא חן בין האחרים, וזאת אותו להיות נפעל מכל העין רע בשכן, מידות ומעשים, וזה גם בתוך עמקי הנפש, זה משפיע על האישיות שלך השכלית והחיונית, כי זה יש השפעה של נפשות אלה על אלה, זה סוד, כמו שאמרנו, זה סוד השפעת הנפשות, שכל הנפש יותר חלושה, יותר נבובה, רקנית בערכה הפנימי, היא יותר עלולה, יותר עשויה לקבל השפעות. לכן כשאתה בא למעגל חברתי חדש, דווקא כשאתה בא למעגל חברתי חדש, תתכונן, תכן את האישיות שלך, עושר פנימי. אתה לא בא לריב עם אף אחד, אבל יש לך אופי, אתה לא איזה עלה נידף ברוח, תשלים את ההכרה הפנימית שלך על אופק החיים, באופן שלא צריך להשלים מצד הכרח מנגי זולותו. יש לך זהות, אתה לא בונה את הזהות שלך ואת מה שאתה עושה בחיים לפי מה שמקובל, יש לך, אתה יודע כמו בתך מה אתה רוצה לעשות, כי אחרת אתה משתעבד להשפעה במידה יתרה. מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת אליך שלום, כמו שאמרנו, זה לא בשביל לריב עם האנשים, אתה רוצה שלום, אתה רוצה שיווי דעות, אתה מנרחק עם מחלוקת, אתה ניזהר, כן, שינוי הנהגות המקום שהוא בו, אתה שם לב, מנהג המקום, יש רגישות, זה ראשי אושיות החברה, זה חשוב מאוד להיות רגיש לסביבה האנושית הלאומית, אבל מה שאנחנו מדברים זה שתהיה נקולת תוצאות הכרתו הפנימית, תהיה רגיש לסביבה בוודאי, אכפת לך מהסביבה בוודאי, כי לך אכפת מצד האישיות העצמית שלך, לא כי אתה נגרר, כי אתה חסר זהות, אלא מתוך הזהות שלך, ואתה בונה רגישות ואכפתיות וערנות למקובל ולצרכים ולמה שנחשב בסביבה בשביל השלום, בשביל האחווה. לפעמים האדם לא משנה ממנהג המקום, אז הוא מנהג לפי מנהג המקום, למה? לא כי הוא חסר זהות, כי הוא רוצה לכבד את המקום, בסדר, אבל הוא שיש לו אישיות, אז הוא מכבד את המקום, ואם המקום עושה מנהג שהוא נגד ההלכה, אז הוא בחיים לא יעשה את זה. אדם לא יגיד בגלל להיות מקובל בחברה אז הוא מתיר לעצמו איסורים, מה פתאום? לקח, הכל בגלל שככה הוא לפי עושר והצדק, על פי דרכה של תורה, מצוותיה, הוא מתנסה לקיים את התורה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש, כי יש משהו ששוכן בעומק הנפש פנימה אצלו. השלמה הזאת של ההשפעה תבוא בהראותו לנפשו, צריך להראות לעצמו את קשר החיים המעשיים והסכנים, תחבר יד ימין ושמאל, אתה רוצה לבנות זהות עצמית, יותר ויותר תחזק את הקשר שבין הרוח והמעשה, איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה. ראוי להכיר שהכוח הפנימי שמוציא לפועל את המעשים השכליים יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות, יש קשר בין הגופניות לרוחניות. הקניינים השכליים אם יישארו בלתי מוכוונים למעשה, אם יד ימין יבלי יד שמאל, אז יבדו תכליתם, אי אפשר להגיע למטרות, המטרות הכי טובות לא יתממשו אם יד שמאל לא תתמוך בהם, אם לא יהיה עזרה מעשית, ובלי לשים לב ימצא להם מקום אותה תכלית מדומה שמוצאת כן בנפשות חלושות חס מרכז לצד השפעת הבריאות. כשהעולם הרוחני אין לו אחיזה במציאות אז הוא נשאר אוורירי, וממילא כשאתה שואל את עצמך מה לעשות בסוף אתה מושפע לא מעולם הרוחני שלך אלא מעולם חיצוני השפעת הבריאות, וזה מאבד את כל הטוב הפנימי ועושק את כל הכוח האגון מכישרון מוסר ויראת השם תורה, ועושה את האדם לחנף, אתה רק כל הזמן מתחנף לאנשים ויעיר בגאווה חיצונית, אתה כל הזמן מנסה לתוכן, אז אתה מטפח את האגו החיצוני שלך ואתה עבד בשפלות פנימית. וכן הכוח המוציא לפועל את המעשים הגופניים צריכים למצוא להם מרכז בעולם השכלי הפנימי, גם להפך יד שמאל צריכה מרכז פנימי רוחני. כשמשל שעוסק בתורה זה יהיה למען ידע את המעשה שעשה אותם אדם וחי בהם, כשהוא יעמול לצבור הון, כשהוא עושה כסף, זה למען תעודה טוב וצדק, כדי שיוכל לפרנס את המשפחה, לחלקן נפשו, נפשות ביתו, בכבוד, כדי שלא יהיה למסע על אחרים. למה הוא הולך להתפרנס? כדי הוא לא רוצה שאנשים יצטרכו לפרנס אותו, כי מה, הוא לא רוצה ליפול לעול על הציבור, מניעים אידיאליסטים מניעים אותו איך לעשות, להתפרנס, וגם בשביל למצוא ידו להרבות צדקה, בשביל יוכל לצאת צדקה לאחרים, וחסד, ביד נדיבה. אבל כשיש נתק בקשר שבין פעולות השכל לעסקי המעשה, והתכלית המעשי אל הפועל מנותקת ממגמת השכל, אז מתחילות הבעיות, אז ימצא לו ציור חלוש, כוזב, לעשות את תורתו להתרה של ציצת נובל לכבוד מדומה. אז גם הלימוד תורה של אדם הופך להיות עניין חיצוני, רק בשביל הכבוד, רק לעשות הצגות ולראות ככה ולראות ככה, וכל עניינים של החיצוני. בעצם אתה מושפע מהזולת, אתה כאילו אתה, אבל בעצם אתה כל הדבר עושה בשביל הזולת. והמעשים גם משועבדים לגמות כאלה, שמזה מקור לכל חלישות נפשית ושיעבוד נורא של שלילת שליטה עצמך על נפשו באמת. אתה לא שולט באמת באישיות שלך. מכשרת את הנפש לכוח השפעה של עין רע מרפיונה וכישלון כוחה הפנימי. אז לכן אנחנו, כשאנחנו חוששים מעין רעה, אנחנו מתמודדים על ידי זקיפת יד ימין ביד שמאל, כן, שמוציא לפועל את פעולותיו ומתייחסות מטרת השכל, זה יד ימין. יד שמאל זה יחס השכליות כולם אל הצד המעשי שבאדם, ואז יש סקירה כללית למגמת השכל בעולם הפנימי, ולחבר את יד שמאל, הכוח המוציא לפועל, עסקי המעשים מגופנים, עם יד ימין, לפי השלים אותם, לפי תכונת השכל ותביעותיו. כשאדם שלם, שהשכל וסעיפיו, פעולות הבאות מכוחו, מכוח תורתיו המעשים, כל עיניים וסעיפותיהם, נהרגים, הכל מתחבר בהרמוניה, בערג אחד, על פי הכרה פנימית, מתחזק את נפשו, יש לך זהות, יש לך אישיות, יש לך אופי פנימי, שלמות פנימית, ולא תוכל ליד ההשפעת הזולת לגעת בו לרע. עד כאן הסברנו למה יד ימין עם יד שמאל. אבל צריך להוסיף, רואים שזה לא מספיק, צריך גם להגיד משהו. צריך גם להגיד שאני מזרע די יוסף, נכון? אנא מזרע די יוסף קטינה, שלא שולטת בו עין הרע. וזה נראה לי שנעשה מחר בעזרת השם, לדבר על יוסף הצדיק. בשורות טובות, הצלחה.